אני גם מודה ושמח שאנחנו מכירים באמת בשיעורים האלה בפרשת שבוע. זה מכשירים של אזור תל אביב, ירושלים ובלי רמקול. והפעם פשוט חשבתי לפתוח כדי לראות קצת את הרצף לפני פרשת נוח. אנחנו בדרך כלל נלמד את הפרשה הבאה עלינו לטובה. נדמה לי שהפרשות שלנו מחוברות מאוד בראשית נוח, ואני מבקש לגעת גם בראשית נוח וגם במעבר מהם אל הפרשיות הישראליות שמתחילות באברהם, ביצחק ויעקב, עד כמה שנוכל מתוך הדברים המופיעים לפנינו. את מורה הנבוכים פותח הרמב״ם בקושייה שהוא לא נוהג להשתמש בסופרלטיבים, קורא לה קושייה מופלאה. כך מופיע במקור הראשון. כך נפתח המורה ברמב״ם: הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושייה מופלאה. ראוי להתבונן בקושייה ותשובתנו בתהירותה. הרמב״ם, לנקודות שבהם אני אמנתי שיש המשך, נוגע קצת בשמות השם, בשם אלוקים, ואז הוא מביא את הקושייה. אמר המקשה, נראה מפשט הכתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה בשאר בעלי חיים ללא שכל וללא תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע. וכאשר המרה, כאשר חטא והמרה את פי האל, הביא לו מריו את השלימות העצומה המיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה המצוי בנו, והוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ובו מהותינו. באמת השאלה היא מאוד פשוטה, אולי זה אגב מה שמופלא בה, השאלה היא גדולה והיא גם פשוטה מאוד. חטא עץ הדעת מטריד את הרמב״ם קודם כל בדבר הפשוט. מה העונש? העונש הוא ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. איש זה לא כל כך גרוע. מה היה בדיוק לפני כן? אם אחרי החטא המצב שלהם הוא שהם מקבלים את כוח ההבחנה והם יודעים בין טוב לרע, אז מה זה כל כך גרוע? יותר מזה, משמע שלפני החטא הם לא ידעו בין טוב לרע. מה שאנחנו יודעים, אומר הרמב״ם, ואין יותר מהרמב״ם מי שמתאים לפתוח בפתיחה כזאת, שכוחו ומהותו ועניינו של האדם זה הכוח להבחין. הדעת להבדיל בין טוב לרע. והדעת הזאת להבדיל בין טוב לרע, זאת הדעת שבה אנחנו מגיעים בעתה חונן לאדם דעת. הדעת הזאת להבדיל בין טוב לרע, אם אנחנו נאפיין את האדם, היא הברכה הראשונה שעוסקת בבני האדם. עד שאנחנו עוסקים באבות, בגבורת השם, בקדושה של אתה קדוש, שלך קדוש. עכשיו אומרים לאדם, מה שמאפיין אותו הוא הכוח להבדיל לדעת. לאתה חוננתנו, רבותם. השאלה שמטרידה אם כן את אותו אדם המחשה בפייה, אותו אדם מלומד, ומה קרה בחטא. הנה זה יתאימה, שיהיה עונשו על מריון לתת לו שלימות שלא הייתה לו, והוא הפכת. ואין זה אלא כדברי האומר, שאחד מפני אדם המרה והרבה לפשוע, ואז נלקח ונעשה כוכב בשמיים. זה סגנון מאוד רמב"ם. זה עונש שלא לא, לא, לא נראה. גם המרה והרבה לפשוע, והעונש הוא שעשו ממנו כוכב בשמיים. זו הייתה כוונת הקושייה בעניינה. אם כי לא הייתה בנוס הזה, אף אוזנך לענייני תשובתנו אנו. צריך שנפה אוזנינו לתשובתו של הרמב״ם, שאני חושב שבמסע שלנו היום לא כל כך מגיע אליה. נראה לי שיש בשאלה הזאת תמיכה מאוד נכונה להגדרה נוספת שאנחנו צריכים לנסות להגדיר. מה באמת המהפכה שמתרחשת אצל האדם, כלומר אצל כל אחד מאיתנו, עם החטא הראשון? מהרמב״ם אני מנסה את הקושייה, ואני רוצה ללמוד את הכיוונים לתשובה מהפסוקים עצמם. וכשמאל בראש העמוד, הפסוקים המוכרים לכולנו, הייתי מבקש שנעבור עליהם פשוט יחד על אותם פסוקים מוכרים שקראנו השבת, גם של המצב של הטרום חטא והאחרי חטא, גם של החטא, וגם ובעיקר של הקשר בין האדם לאלוקים, ובין האדם לחברתו, לפני החטא, של הקשר הזה בין האדם לאלוהים והאדם לחברתו אחריה. אלה הפסוקים, יהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא יתגושש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה שרצה השם אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ויאמר האישה אל הנחש, פרי עץ הגן כוכב, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, אין תמותו. ההמשך ידוע, נגיע אליו עוד מעט. כמה דברים מעניינים לפני כן. עוד לפני שניכנס אל הנחש, אני חושב שהפסוק הראשון מתאר לא רק מצב פיזי, אלא כולנו יודעים את הסוף. הוא מתאר את ההבדל הפיזי בין המצב שלפני החטא למצב שאחריה. המצב שלפני החטא הוא ויהיו שניהם ערומים. זה המצב שמשתנה אחרי החטא. המצב הזה של היכולת או הכוח או המציאות הזאת, שבני האדם בעולם ערומים ולא יתבוששו, המצב הזה נפסק בעקבות החטא. אגב, מאוד מעניין השימוש במילה הזאת. שניהם ערומים וגם הנחש ערום. אבל כמה הבדל גדול בין שני סוגי הערומים האלה. איש ואשתו ערומים פירושו שהם חשופים כמו שהם. הנחש ערום פירושו שהוא מצליח לחשוף את כולם, אבל הוא לעולם לא יחשוף. אותה מילה בי. לכן הנחש, כדי להיות ערום, הוא צריך להיות ערום ממישהו. האיש ואשתו ערומים, בשם עצמי. הנחש ערום מכל חיית הכבוד. הוא כדי להיות הוא, חייב לדרוס מישהו בדרך. זה שני סוגים. ואז הוא מה שהוא. אבל אני רוצה להתמקד רגע בנחש הזה, כי הנחש הזה הוא הגאון או הלמדן הראשון של ההיסטוריה של האדם, של העולם כולו. מה הוא בכלל אומר? הוא פונה לאישה, שיחה ראשונה בין יצורים עלי אדמות. הייתה אגב שיחה אחת בתורה עד עכשיו, ועוד מעט נגיע אליה, שיחה מאוד מהותית, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. ולפני שכוונו את זה, השיחה הזאת הייתה שהוא לקח השם אלוהים את האדם, והוא דיאל איתו והראה לו את האילנות במדרש, אבל בפסוקים עצמם, ומצווה עליו, ויצב השם אלוקים על האדם, אבל נחזור עוד מעט למה שהוא דיבר. עכשיו יש את השיחה הראשונה בין היצורים כאן. שם הערה חשובה. שיחה בין אדם לחווה הראשונה שאנחנו חושבים, היא רק בעקבות הגורם השלישי שחיבר בינם. פעם זה היה הנחש. הנחש פונה לאישה ואומר לה את המילים הבאות. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. זה משפט בלי פתיחה, זה משפט בלי סיום. אם הפתיחה היא אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, אנחנו נותנים להמשך, נו, ואז מה? היא יוצרת אותו באמצע, מתפרצת ואומרת לו, מה פתאום? אבל זה אמצע משפט. תאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. איפה העורמה שלו? לאמיתו של דבר, קשה להבין את האומה שלו מסיבה אחרת, כי הוא סתם שקרן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר דברים ברורים, דברים מופיעים מצד ימין, מתחת לרמב"ם, פסוקים מוכרים. כך השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוהים על האדם, אגב שימו לב שהנחש שינה, ויצב לאמר, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול פוחד. מה אתה משקר? איפה האומה פתאום? למה היא לא עוצרת ואומרת לו שקרן, תלך איתו? זה אומר לה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, היה מכל עץ הגן לא, לא תאכלו, לא הכל, בריבוע, הכל פוחד. ומעץ הדעת, לא ברע, לא תאכל לי. עץ אחד משם אל תאכל. יום החולך ממנו תמיד. הנחש פונה לה ואומר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. את הגאונות שלו אפשר להבין ממה שחווה עונה לו. נראה שני הפסוקים בהם יחד. שני הפסוקים עושים פה מכלול שלם. אומר ישראל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, אגב לא תיבה. וביתיו. זה כבר קנתה. אמר אלוהים, ונראה אולי בהמשך את זה. לא תאכלו. סליחה, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו, ולא תיבכו בו, תן תמותו. כולם גם התנגשו לצבא שהיא הוסיפה את הלא תאכלו, ומי ביקש ממנה להוסיף את הלא תאכלו, וכל המסוג גורע, אבל אותי מעניינת השאלה הפסיכולוגית האחרת לגמרי. גם היא מתכונן חכמה. למה היא הוסיפה את זה לא תיגעו מיני לבלה, מהנחש? למה הוא עושה פה את רודי גבי? זה לא נאמר. אבל הייתי רוצה להציף פה עוד בעיה. הפסוקים לא בנויים נכון מבחינת העברית אם אנחנו קוראים אותם בפשטות. זאת אומרת, האישה אל הנחש מפרי עץ הגן תאכל. היא לא מערבת את הקדוש ברוך הוא בתמונה. למרות שמי אמר להם לאכול? אתה לא אוכל. אבל היא לא מכניסה אותו לתמונה. זה היה הפעם הראשונה של יחד התמונה. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו. למה רק פה מופיע אמר אלוהים? מה שיש לנו בבטן זה לענות תשובה שהיא הבעיה ובה הנחה שתהיה. זה בטח שאמר אלוהים. מתי אלוהים יתערב? שעשו? לא תאכלו. אבל אולי אמר אלוהים עוד משהו לפניכם. ויצב השם אלוהים, אגב, לא אלוהים, שלך. על האדם, כל עץ הגן אכול אלוהים. כאן נדמה לי, שאתה חווה את כל מה שביקש לי. מה הנחש של חווה ואומר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. והיא לא אומרת לו, שקרן, בדיוק הפוך, רק עץ אחד, מכל עץ הגן נוכרה. היא נדמה שהנחש בא אל חווה ואומר לה בעברית שלו, תגידי חווה, נכון שהדתיים מסכנים? סליחה על הלשון. נכון שאי אפשר לעשות כלום? נכון שאי אפשר לאכול? תגיד, אתם יכולים בכלל לעשות משהו? לאכול אפשר, לזוז אפשר, אם אי אפשר כלום אתם לא יכולים לעשות. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, שוברים את הכלים, אין כלום. אומר האישה לנחש, באמת, אל תגזים, אל תגזים. אנחנו לא כל כך, מפרי עץ הגן, לא אמר אלוקים. נכון? למה? אם לא היה לנו את הפסוק הקודם, למה? כי זה טבעי, מי לא אוהב בנו וזה נרעב. נכון? כי אנחנו בני אדם. ומפרי העץ אשר בתוך האדם לא נוכל. למה? כי אנחנו דתיים. אבל זה לא שאנחנו באמת כל כך מסכנים, כמו שאתה מתאר, זה לא עד כדי כך. מסכנים? לא. אל תגזים. מפרי עץ הגן. אנחנו בנים, אנחנו בנים כמו כולם, גם אנחנו נהנים, אנחנו בני אדם, אל תעשה ככה, אתה סתם מגזים. מפרי העץ אשר בתוך הגן, סך הכל, מתי אנחנו מסכנים יום אחד? פעם ארוחה אחת. מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים לא תאכלו. אני אגב מבין בדיוק עכשיו למה לא. אני בא עכשיו מירושלים לתל אביב, אז היה מגלה רדארים באוטו. כשיש רדאר, פתאום מגלים כולם דבר מאוד מעניין. פתאום כל הכביש מלא אורות אדומים. היי, אבל נתת על 90, הכל בסדר. הכל פתאום יורד. עכשיו זה פשוט. אם יש פה שוטר בסביבה, אנחנו נתפגש עם איזה שם אחרי. אנחנו עכשיו נעבור ל-40. כשהוא יעבור, נעבור עם איזה שם איש איש למספר הרצוי לו. אבל קודם כל, אני פה לא תמיד. נדמה לי מוריי ורבותיי, שכאן התרחשה, ואני יודע, המהפכה ההיסטורית הכי גדולה שלו. שני בני אדם ערומים. לשון אחר, עולם שלם של בני אדם נורמלי. טבעיים. כמו שהם. בלי זיופים. מסתובבים לרוח היום לתוך עצי אדם. בא הנחש ומצליח להפוך את חווה ממאמינה אדירה לדתייה קטנה. ולדעתי כאן הנפילה הכי גדולה בכל המקום. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ולא משפט שיש לו המשך. זה הנחש של עדן עזרא במקור. זה הנחש שיש לכל אחד מאיתנו. זה הנחש שזורק לך את אמצע המשפט ומשאיר אותך איתו ואומר לך, תראה בעצם כמה זה לוקח. זה בסופו של דבר לא נורמלי. והיה הרי רק עץ אחד שלא צריך לאכול. אחד בלבד. ודמים המון, מה היה העץ הזה, מה קרה בו? יש המדרש הכי גדול מכל המדרשים, הכי פשוט. כמו שהרמב"ם פתח, קושייה מופלאה ופשוטה. המדרש הכי פשוט והכי גדול הוא מדרש תדשה, שאומר שעץ הדעת טוב ורע, הוא מוכיח את זה גם מהפסוקים, לא היה בו שום כוח מגי כזה או אחר. סך הכל היה עץ, כמו כל העצים. אבל כשהקדוש ברוך הוא זרק אותנו לגן, הוא לא היה מוכן לזה שאין בעולם שום דבר שעשו. עולם מתוקן הוא עולם שיש דבר אחד שאיתו אתה מתמודד. אם אתה כל אפשר לאכול. יש עץ אחד. הוא יאבחן אותך כאדם. הוא יבדוק את הדעת טוב כבר. אתה בר דעת, יש לך כוח הבדלה, אתה יודע למה שלך לא לבד. אתה לא בר דעת, אני גם. וכל מה שהנחש רוצה, זה בסך הכל לשבור את המיתוס הזה, אבל בעצם לשבור את הטבעיות שיש לי עם הקדוש ברוך הוא שנמצא אצלי. וכשהוא מצליח להפוך את אלוהים מהאלוקים שאיתו אני מסתובב לרוח היום בגן ערום האדם ואשתו, הוא הופך אותו לשוטר גדול ועדיף. ומחור, שכשהוא שאוכלים ונוגעים זה מסוכן לידו, ובעצם כל הכל. ואם קראנו נכון עד כאן, נדמה לי שמכאן יש לפסוקים משמעות, שוכנו. אומר האישה אל הנחש קרא, ואומר הנחש אל האישה, לא מות ומותון, פתאום הוא מדבר מאוד מסודר, סופרים, שתאורי טיבות, קביעה, לא מות ומותון, א', מי אמר, את ניסית פעם? ניסית, את ראית? מי אמר? סתם, מתי תפעי מזה כבר? מתי תראי פעם את העולם? מתי תחליטי שזה שתנסי? תכנסי, תכניתי שלא, תכנסי. כי יודע אלוהים, ביום הולכם ממנו, תתגחו עיניכם. ניתן כי אלוהים יודעי טוב ורע. כאן הוא מצליח לעשות את השלב הבא. מצליח לעשות את המתח ביני לבין אלוהים. אלוקים פשוט במתח. הוא יודע... ולכן הוא לא רוצה לתת לכם את הצ'אנס לגמור את הכל. זה האישה, טוב העת ומאכל. ותאמרו לעיניים, ונחמד העת להתגיד, אגב, סמת, אני לא יודע עכשיו, למען קצר, את זה מאיפה הוא ידע. מה שאפשר לראות שהוא טוב למאכל, ותאבה לעיניים, זה אני יודע, אבל איך אפשר לראות שהוא נחמד להתגיד? וזה הרי שמה מהנחש, איך היא ראתה שהוא נחמד לה? ראיתי על זה כל מיני תשובות. בסוגריים, לי נדמה שהתשובה הפשוטה היא אחת. היא הולכת עכשיו לאכול, היא יודעת שהיא הולכת. היא כבר מגישה שזה עוד אותו, עוד שנייה הולכת לך. מה היא תספר לנכדים? שהיא אכלה למה? שהיא ראתה כזה, תפוח, היא ראתה כזה ספרי והייתה בעלה סייבה כזאת, היא לא יכולה להתאפל. לא. אז היא גם תכתוב דוקטורט על זה. קודם כל, זה נחמד להציג. זה הרבה יותר נעים, זה גם הרבה יותר אין. שאתה לא פעם אוכל. אני בודק, אני רואה, ואני רואה שזה נחמד להציג. אתה רואה, אתה רואה, לא חבודה אחת, אתה תראה בשתוכל. זה פרט טכני. קודם כל זה נחמד להציג. עכשיו, לא בגלל האוכל, בגלל הרעיון, האמת בכלל לא רציתי לאכול, זה היה מוזמת יש לי לבדוק את זה. והשלבים מתפתחים, אבל הדברים נמשכים פה, ונחמד העת להציב, ותיקח מפריו בתוכל ותיתן גם לאישה עמה היום. ותפקחנה עיני אישים, וידעו כי היו רומים. ומה היה עד עכשיו? הם לא ידעו שהם הרומים? מה היה המצב עד עכשיו? ויהיו שניהם הרומים. אז הם לא ידעו שהם הרומים? מה קרה פתאום שהם יודעים שהם ערומים? איך שאל הרמב״ם? לפני כן הם לא היו ממין האדם. הם היו, נראה מפשט הכתוב שהכוונה שיהיה כשאר בעלי חיים ופתאום הם יודעים. הם פשוט שלו. אבל נגיע לזה מיד. וידעו כי ערומים. ויתראו עלי תאנה ויעשו להם חבורות. הנה זאת. התקדמות ונסיגה. מאוד מעט. וישראו את כל השם אלוהים יתהלך בגן לרוח היום. ויתחבא האדם לאשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. אגב, מקום נפלא. תוך עץ הגן. אני יודע את מקבים אחרי. אני יודע את מקבים בין עצי הגן. ובאמת הוא אומר, בתוך עץ הגן, בתוך השם הכללי של עץ הגן, זה דוח. זה לא דוח. בתוך עץ הגן. קרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה ויאמר את קולך שמעתי בגן ויירא כי ירום אנוכי ויחווה. תשובה מסורבלת. ויאמר מי הגיד לך כי ירום אתה? מי הגיד לך? ירום, מה זה מי הגיד לך כי ירום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך לבירתי הכל ממנו אכלת? ויאמר האדם מי? אישה. אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העת ואוכל. אגב, דרך אגב, ריבונו של עולם, האישה, אשר נתת עמדי. זכור מן הסתם לאדוני שאני בסך הכל ישנתי. לא באמת לא עשיתי שום דבר. זה לא היה מתואם ולא שום דבר. במצב שלי יש מישהו שעשה. זה יכול להיות הוא, זה יכול להיות היא, זה יכול להיות אתה. זה לא אני. יש מישהו שעשה. זה היה פשוט לתת את הדעת, עוד רגע נחזור לפסוקים. איך האדם שמתנכר לעצמו ומתחבא, פתאום מתנכר לחברתו, ופתאום מתנכר לאלוהיו. פתאום קורה השלב הבא. ואומר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשי? אומר האישה אני, נחש. שני פסוקים. מהאדם הראשונים בעולם, לשון אחר כל העולם, מספיק להתנכר לכל העולם. כל העולם מנוכר לכל העולם. האדם כבר לא ערום, האישה כבר לא ערומה, אף אחד לא רואה את השני כמו שהוא. כל השם אלוהים שפעם הלכו איתו לרוח היום בגן, כבר מזמן גורם מפחיד. האדם מאשים את האישה, שניהם מאשימים את האלוהים, שניהם מאשימים את בעלי החיים בסביבה, ועולם שפעם נחשים ובני אדם יכלו לדבר בו, נהיה לעולם שבני אדם ובני אדם כבר לא יכולים לדבר בו בכלל. לא אומר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, ונפש שאתם יכול כה הלך פה כמו שפסקו בגמרא בסנהדרין שאין מאבחין למתים, ולכן הוא לא בא מכל. והנחש בטח היה מוצא משהו אחר. גילקתי פה הרבה פסוקים, אבל בסוף הסיפור, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אין כל חי. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור, חייל משם. האדם שכל תפקידו בחיים, פרק ב', היה לקרוא שמות לכל הבריאה. משום מה עוד לא נתן שם לאשתו. וכולם כבר היה לו זמן לתת שם. כל הבריאה קיבלה שם. לאשתו שלו הוא לא נתן שם. עכשיו בתוך פרק ג', אחרי החטא והעונש והאיבה השיט בינך ובין זרעה והקוט ודרדר והבעצב של דיבנים והמתח, עכשיו הוא נותן לה שם. איך קוראים לה? חווה. לא היה צריך להיות אולי קצת לפני כן, אולי בהתחלה כבר. הסיכום של הפרק, היה את השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישו. כאן לומדים חז"ל את האמירה המפורסמת, תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. סופה גמילות חסדים, הוא קובר את משה בגיא. תחילתה גמילות חסדים שהוא עושה כותנות אור. סתם הערה מעניינת, שתי גמילויות חסדים שבעצם העולם היה מעדיף לוותר עליהם. משה לא רצה למות. הגמילות חסדים היא משהו שהוא בכלל לא רצה. האדם ואשתו היו צריכים להמשיך להיות ערומים. אבל אם הם כבר מוכרחים להתלבש, אותו לסבור הוא מלביש אותם בפה. אני רוצה לנסות להסביר מה קרה בקטע הזה של הלהיות ערומים ולצאת מהמצב. לעניות דעתי, זה המצב שאליו אנחנו נכנסים בעקבותו. ויפו כי ערומים. מה? רד"ק, חלק אחר מן הפרשנים, הולכים בשיטה שנראית הכי פשוט. את האייקה המפורסם, רש"י מסביר בפירוש המפורסם, שרצה להיכנס עמו בדברים, אמר לו האייקה. כי השאלה ידועה, אז ברוך הוא שואל היקה, הוא יודע. רד"ק אומר שהפירוש הוא אחר לגמרי. ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו היקה, היקה כמו שהיית לפני 5 דקות. איפה אתה כמו שנפגשנו אתמול? איפה אתה? הרי נפגשנו תמיד. מה אתה מתחבא? לא האדם, לא נעים, אני ירום. אומר הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי ירום אבא? מי יגיד לך, אומר הרד"ק, שזה לא בסדר להיות ערום? סלח לי אדם, למה אתה לא מחזק פתאום את האוזניים? את הידיים? את הראש? מה קרה? מי לימד אותך שצריך לתפור על עדיהם? מה גרם לך פתאום לצורך לשמור על האינטימיות שלך ולפחד שהיא תחזק? מה קרה? נדמה לי שכשהאדם ואשתו מתלבשים ומבטאים בעצם את הניצחון הגדול של הנפש. הכוח להיות ערום הוא הכוח להיות טבעי לגמרי. כשהתורה מבקשת לתאר את העתיד לבוא של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מתארת את העתיד בצורה הכי אידיאלית, אחרי שהדייש יפסיק את הבציר והבציר את הזרע והכל הכל הכל יהיה פחות חשוב מהעיקר, והעיקר הוא והתהלכתי בתוכתם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לאט והתהלכתי בתוכתם אטייל עמכם, אומר רש"י בשם חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. והתהלכתי בתוככם. יכול לא תהיו מתייראים ממני, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, אתה מהחבר'ה חס וחלילה, לא תהיו מתייראים ממני. תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. זה המצב האידיאלי שהעולם עוד לא יודע איך אוכלים אותו. ללכת עם הקדוש ברוך הוא ערום, ובד בבד נראה מפניו שהוא האלוהים. כל השאלות החינוכיות שלנו, מגיליות, הם איך מסתדרים עם היראה והאהבה הזאת? עם ילד, עם אח, עם חבר, תלמיד, עם אדם, עם אלוהים. אטייל עמכם בגן עדן ואני אהיה חלק ממכם והתהלכתי בתוככם. זה בכלל לא יסתור את הצורך ואת הכוח ואת הנכונות לזה שתהיה יראה מפניי. כי היראה לא תהיה בגלל משהו חיצוני שאני אהרוג את זה. לא תמותו. היראה תהיה מפני משהו אחר לגמרי. כי אני אני, כי אני אני כפי שאתם ערומים, וזה לא מפריע לכם בכלל. שמעתי פעם, נראה שבאיזשהו גלגול אפילו הזכרתי את זה פעם כאן באיזושהי צורה, שמה שקרה לאדם ולחווה הוא הפשט העברי הכי פשוט שיכול להיות. החרל"פ אומר שהצורך לרכוש את עלי התאנה, לתפור את החגורות, נבע מסיבה מאוד מאוד פשוטה, פסיכולוגית, פשוטה מאוד. יש טבע לאדם, אינסטינקט ממש, רפלקס, שתופסים אדם במבושיו, הוא מחסן מיד את מבושיו. שומר על הדבר האינטימי שלו, ושלי. וזה קיים אצל כל אדם, קיים אצל כל ילד. בני אחר, הדבר שהיה הכי הכי אינטימי לאדם, וזה היה רק שלו, היה הנשמה שלו. והיה לו על זה מעיל נפלא. זה הייתה נשמה לחווה, רק שלו. רק שלה, לא של אף אחד אחר. אינטימי לגמרי. עם זיהוי משלה. והיה לה כיסוי. אחרי החטא, הדבר הכי אינטימי של האדם נהיה הגוף. כשהגוף נהיה הדבר הכי אינטימי, האדם נפלא לחסד.
כשהוא מתחיל לחסות אותו, הוא מתחיל להתלבש. ואיך השפה העברית שלנו הייתה? אדם הרום, הוא חשוף, וצריכים להתלבש, הדבר הראשון ששמים, זה שמים על הגוף בגד. שורש של המילה בגד, זה בית ג' ד' בגוף. כשנועד חר דרך אגב, שמים על הגוף מעין. שורש הזה הוא מן עינם. האוי. כך הולך הבלוף ומתרקם ומתרקם. ועל הבגד יש מעיל, ועל המעיל המיבה, ועוד המיבה, ועוד המיבה, והאדם מפריד בין קטע לקטע לקטע לקטע, והוא מצליח בעצם להגיע לשיא, שהוא כמה שפחות. והוא מצליח להפוך בעצמו להיות נחש. להצליח שלו נחש היה להיות ערוך. כלומר, להצליח לא להיחסף. כמה זה נורא שהאדם קורא לאשתו, כאן תדע בזה רק היום, בשם שבארמית נקרא נחש. חידיה זה נחש. זה קרבו המפורש. פתאום כשהאדם רואה את אשתו, זה בכלל לא. והוא קורא לה עכשיו בשם הטיפוס ההוא שהצליח תמיד להיות לו. ויקרא האדם שם אשתו. יש לו יותר מזה. למה הוא קורא לחווה בעברית? כי היא הייתה אם כל חי. אני לא מוכן לקבל את ההנחה, כמו שאף פרשן רציני לא יכול לקבל את ההנחה, שלפני החטא, פשוט האדם ואשתו עוד לא היו בקורס שבו לומדים שהאישה יולדת. נראה באמת קצת פחות מדי משוכלל בשביל להסביר ככה זה. אבל מה שהיה לפני החטא שהיא לא נקראה חווה זה מסיבה פשוטה. זה לא שאדם שכח לקרוא לשם. היה לה. אישה. הוא איש והיא אישה. למה אתה חושב? ושניהם יחד, אגב מאוד מעניין, שניהם יחד נקראים אדם. מה הרבים של אדם? אין. מה הזכר של אדם? מה הנקבה של אדם? אנחנו פשוט לא יודעים פסוק. זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לכן אין רבים ואין זכר ואין נקבה. לזכר יש רבים ונקבה יש רבים. אבל לאדם אין רבים כי אדם זה הוא והיא. מה זה היא? מה זה אישה? אישה זה הכל יחד. זה הפונקציות הרוחניות והנפשיות והביולוגיות, הכל יחד. אבל אחרי החטא, שפתאום האדם הוא גופו, אז יש שני דברים. יש את מה שהיא אישה, כמו שאני איש, ויש את מה שהיא חווה, את הפונקציה הביולוגית שלה, את החווה שלה. במקום האדם קורא לה שם, על שם החלק הזה שמעולם הוא לא ראה אותו כנפרד מהמהות. פתאום זה נהיה שני דברים, לכן הוא לבוש. לכן שניהם לבושים. אנחנו כבר לא יכולים ללכת. אני הולך לעשות מעשה אפיקורסי. לתת לשאלה של הרמב״ם תשובה של רב נחמן מברסלב. רב נחמן, בלי לצטט את השאלה של הרמב״ם, זה כל אפיקורסות לגמרי, שרב נחמן יצטט את הרמב״ם. רב נחמן, בלי לצטט את המורה, אומר תשובה חסידית פשוטה, אבל בסוף הדברים היא ממש, לעניות דעתי, ואולי נהנה, אבל אין לנו את הזמן ואת המקור, לעניות דעתי זה הרמב״ם בשפה אחרת, התשובה גם של הרמב״ם. אנחנו נאמר תשובה נהדרת. מה קורה אחרי החטא אומר הנחש? ביום הכולכם ממנו ולקחו עיניכם וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע. ערב חכמן, טוב ורע, מאדם נורמלי לא יודעים אלא מרגישים. אדם נורמלי מרגיש שזה רע, אז הוא בורח לו. הוא מרגיש שזה טוב, הוא הולך. שאל אותו, למה אתה אוהב את הילד שלך? הוא ייתן לך פליק. כך. יש איזה מין מצב כזה, יש משהו טבעי, אשרי העם כזה, שהכל ככה, הכל פשוט, הכל, יש משהו טבעי פה. החטא העביר את המציאות הנורמלית
מההרגשות, מהלב, מהנורמליות, אל השכל, אל היצעה. ומעכשיו הוא יודע להסביר מה זה טוב, הוא יכול לכתוב דוקטורט שלם על מאפייני הטוב ומאפייני הרע, אבל שזה רע ולכן תלך מזה, וזה טוב, אז בוא תדבק. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. הוא יודע להסביר מבחינה פילוסופית למה השם הוא האלוקים, ולכן הכי הגיוני להודות. לכן שבאיזשהו שלב הוא גם יבין שזה טוב. אבל פעם, מזמור שיר ליום השבת, אומרים חז"ל, אדם הראשון אמרו, כשראה את קין, שאם נספיק מיד נגיע אליו במעט שנוכל, כשראה את קין יוצא, ויוצא מדינו ויצא קין מלפני השם, שאל אותו מה קרה, מה עשו לך בעונש? אמר קין, עשיתי תשובה, התפשרתי, נבנה, גלות, יש לי פשרות עם הקדוש ברוך הוא, מסודר איזשהו. אמר כך הוא גדול כוחה של תשובה, מיד התחיל לומר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. כל הפרשנים שואלים איפה יש פה תשובה. אומרים ששבת זה תשובה, זה באותיות אותו דבר, כל מיני דברים שם. ושהתשובה היא פשוטה. מיד עמד ואמר, טוב להודות להשם נפשי טבעית, לא תשובה. תשובה זה להרגיש, לא לדעת טוב ורע. להרגיש שזה טוב, וזה רע. פתאום הם יודעים שהם ערובים. ולכן הם יודעים להיפרד. הם יודעים להיזהר. והם יודעים להתרחק. ולכן אין מקום שזה יותר יתפוס את האדם מבערבתו. כי בערבתו האדם לא שולט. וכשהוא מפסיק להיות שולט, הוא הופך להיות מתוסכל. הוא מפחד, הוא מתחבא. הוא יכול לשלוט כביכול באוזן. אנחנו לא שולטים על האוזניים בדיוק כמו שאנחנו לא שולטים על האוזניים, אולי יותר, אבל לפחות לא רואים שאנחנו לא שולטים. כשהוא פתאום רואה שהוא לא שליט על עצמו, הוא מתחיל לספר לי. לפני מי? לפני השם אלוקים. איפה הוא מתחבא? בתוך עץ הגן. זו תחושה של הפלונטר, של הילד שמנסה לצאת מהתסבוכת ולא יודע איך. והוא מתחבא בתוך העץ ששם הוא חזק. הוא תופס חזק והוא מתחבא בתוך העץ ששם הוא חזק. ואין להם דרך לב. אז באה גמילות חסד הגדול. את עלי תאנה האלה שיכולים ליפול, לוקח הקדוש ברוך הוא ועושה מהם קוטנות אור. עושה מהם קוטנות אור ומלביש. טוב לעולם זה לא. והאדם ואשתו הערומים משאירים עולם שלם ממתין לרגע שאותו הוא יתהלך עם האלוהים לרוח היום בגן ויתהלך בתוכנו הקדוש ברוך הוא ונוכל להלך ערומים כמו שאנחנו. מכאן ואילך מתחיל עולם לרוש. קין והבל כבר נולדים לעולם של אנשים לרושים, וקין והבל נולדים כבר לעולם הרבה פחות. והמתח של העולם ממשיך להיות סביב הנקודה הקשה הזו, שהמתח של העולם יישאר סביבה עד היום. סביב הנקודה הקשה הזו של הפחד להיות אהוב. של הפחד לגלות את הערבה. הערבה הופכת לטעום להיות שם נרדף למשהו שאני לא יכול לעמוד בו ולהישאר מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני חייב את זה. והעולם מתחיל לרדת. פגיעה של הירידה תהיה בדיוק באותו נושא. כשבני האלוהים יראו את בנות האדם כי טובות הנה, ושוב תעלה הערבה לעולם, והעולם ימלא חמת ושחיתות, ויגמרו את הכל. אז ייוולד בעולם נוח. נדמה לי שתפקידו של נוח יהיה ברור. נוח יוולד בעולם יופיע עוד פעם ואז אדם הראשון בפעם הראשונה. אבא שנותן לשם של בנו משמעות. הרב רוב מאדם עד נוח. שלח היה בן ולמחשב היה בן ולכל אחד היה בן. אף אחד לא קרא לו בשם והסביר את השם. עד למה. היחיל למח 280 שנה. ומעט שנה לא יולד בן. ויקרא את שמו נוח לאמו. פעם ראשונה. האבות, האמהות עוד יותר יעשו את זה אצל כל יד. עד היום זה לא היה. זה היה אצל אדם וכך. קניתי איש את השם, יולד לי שם, שבתי אלוהים בן אחר, וזה הכל. ויקרא את שמו נוח לאמור, וינחמנו ממעשינו, מכל ידינו, מן האדמה אשר איררה השם. חז"ל, יכלו להשאיר את הפסוק הזה כמו שהוא, כי הוא בפני עצמו, מעיד על השגה גדולה מאוד של אדם אחרי 10 דורות כאלה, שמחפש משמעות לחייו של בנו, שמחפש משמעות בשם. אבל חז"ל שאלו איך הוא ראה שזה ינחמם. הם מביאים מדרש מאוד מוזר. אבל נדמה לי אחרי כל מה שאמרנו הוא הופך להיות מאוד ברור. ויקרא את שמו נוח לאמור וינחמנו משמאלם של המדרשים. מניין היה יודע לומר וינחמנו ממעשינו? וכי נביא היה. איך הוא ידע וינחמנו? מה יכולה להיות? זה הייתה תקווה. חז"ל הבינו שיש לו יותר מדינה. אמר רבי שמעון בן יהוא צדק. למודין היה. היה ביניהם מחלוקת. למודין היו. זה השמוזר לי. שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם ארורה האדמה בעבורך ויצבון תאכלנה כל ימי חייך. ומה פירוש ארורה האדמה? אותו חוסר טבעיות שבינך לבין אלוקיך, אותו חוסר טבעיות שבינך לבין אשתך, אותו חוסר טבעיות יהיה בינך לבין האדמה. האדמה והאדם שנקראים על שם אותו העניין. קשר ביניכם יהפוך להיות לא טבעי. חוץ לדרגה. מה יקרה אחרי שקין נפטר? האדמה תוסיף להתקלל עוד יותר. ומה יקרה אחרי שנוח יתקן את הכל? מיד כמה. חיץ וחורף לא ישבות. לא אוסיף עוד לקלל את האדם. לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. למה? איך נוח עשה את זה? אמר אדם ריבונו של עולם, עד מתי? עד מתי להתאבון תוכלנה כל ימים? עד מתי זה יקרה עוד? אמר לו עד שיוולד אדם נוח. של היום אולי אין משתמשים במימון, אותו דבר. עד שיוולד אדם נגיע. כאן שנולד נוח מהול, יד ידע למך ואמר ובדי, וינחמנו ממעשינו. ומהו ממעשינו מיצבון ידינו? קודם שנולד נוח לא כשהיו זורעים היו קוטרים, אלא היו זורעים חיטים וקוטרים קוטרים ודרדרים. כיוון שנולד נוח חזר העולם ליישובו, קצרו מה שזרו. זורעים חיטים וקוטרים חיטים, שעורים וקוטרים שעורים. יש קשר בין האדם לאדמה. יש כימיה בין האדם לאדמה. יש הבנה מסוימת בין התוכנית לבין מה שהתגשם ממנה בכל זה. ולא עוד אלא עד שלא נולד נוח עושים מלאכה בידיהם, וכך עיף ומעיצבון ידינו, הידיים היו עצובות. נולד נוח התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה. מדרש נפלא. נדמה לי שמה שמתפטר מאחוריו הוא דבר פשוט. למודין היו ששום דבר לא יעזור. את העורלה הזאת שתשקע את העולם, מה שיצטרף להם. שיוולד בפעם הראשונה אדם ההול, העולם יתחיל להיות. העורלה הזאת, שמהרגע הזה באילך אתם ספרתם סביבה עלי תאנה ועשיתם לכם חגורות, תהרוס את העולם ולא תיתן לעולם. וכל גדולתו של זה, וכל עשייתו של זה, וכל צדקותו של זה, יצליח לשנות את העולם בקטע הזה, הוא עושה את זה יותר מכל אדם אחר. דיברנו על הביטוי איש ואישה. אני חושב שלא שמים לב כמעט בפרשה שלנו לפסוק, לימי בני הכי מוזר שיש בתורה. איש ואישה זה הביטויים הכי אנושיים שיש, זה כמעט משפט מיותר. איש ואישה זה ביטוי אנושי. בפרשת נוח יש חידוש. גם סוס וסוסה זה איש ואישה. גם בעלי חיים זה איש ואישה. מוזר מאוד. אבל כך זה עובד בתיבה של נוח. הפסוקים הרי ידועים. קדוש ברוך הוא קורא לנוח, קדוש ברוך הוא קורא לנוח, איפה הפסוקים פה, מיד מתחת למקור הזה, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי כי מלא הארץ וכמה מפני מטה לך תיבת התיבה וכינים תעשה את התיבה וכפרת אותה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה, ויאמר השם לנוח, בוא אתה בכל ביתך אל התיבה כי עוד ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. עכשיו פסוק. ומן הבהמה אשר לא טהורה איש שניים איש ואשתו. פשוט. אז זה אומרת הגמרא מיד, אמר רב חיסדא במקור מתחת לזה באמצע העמוד, שהעבירן לפני התיבה. כל שהתיבה קולטתו, זה ידוע שלא מעברה בהם עבירה. כל שאין התיבה קולטתו, וידוע שנעברה עבירה. יש עיתון לתיבה. והעיתון של התיבה זה שכאן תהיה מילה. כאן יהיה תיקון. כאן העולם כבר יפסיק לפעול ולהתמוטט בגלל הולדות. והעולם יכל להמשיך כאן. העולם יכל להמשיך להתנהל. וזה היה תפקידו של נוח בעולם. עד שחם לבנם הרב יוסף. ונוח הגדול הזה, איך עשה את זה? נוח הגדול הזה יוצא מן התיבה ומקריב קורבנות. הוא מקריב קורבנות, מי שהקדוש ברוך הוא סיבה אותו? הוא רק מרגיש, הזמן קטן מכדי להיכנס למדרש מופיע פה, הוא רק מרגיש שאם הקדוש ברוך הוא הציל אותו ונתן לו שבעה שבעה שניים איש ואשתו, הוא צריך להגיד, הוא לא צריך ציווי, הוא מרגיש לבד שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלו. כשהוא הצליח לחיות כמהול ולהכניס שניים איש ואשתו ולצאת מהראש של הערווה של בני האלוהים ובנות האדם, הלב שלו פתאום התפנה והרגיש מסברה של עצמו שאפשר להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. וכששום אדם מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, זה עולה לריח מכוח. וקדוש ברוך הוא שהתעצב בליבו וניחמתי כי עתיקים, עכשיו מתחייב שלא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם לעולם. התחושה הטבעית הזאת שאני מסברה שלי רוצה להקריב קורבן, לא משום סיבור. כשאני מסברה שלי רוצה להתקרב, מסברה שלי מרגיש צורך להודות. מסברה הפשוטה הזאת שטוב להודות להשם, לא אחרי החם, לא כשאני רואה כמה הוא גדול, לא כשאני רואה כמה הוא מפריד, אלא כשאני רואה כמה טוב לי, ואני לא יכול פשוט אחרת. מסברה הזאת הסבירה את העולם הקדוש. מסברה הזאת הסבירה את האפשרות לנוח, ללכת ולקחת. הסברה הזאת הסבירה את העולם ואת התיבה ששטה על השואה שלה אתמול, לדעת שהיא גם שטה אל עולם של מחר. כי שמע נוח עכשיו בעצם מה שרמז לו הקדוש ברוך הוא בהתחלה. שבעה שבעה שניים איש ואשתו. רמז לו שיקריב אחד כזה. כי שמע כאן נוח שלא רק ציווי טכני להמשך רבייה הוא קיבל בתיבה, אלא ציווי מהותי לאיש ואשתו. כשהעולם חוזר להיות נורמלי, אז יש פתאום מקום פשוט להרגיש מה טוב ומה טוב. בעולם שידע כל כך יפה שביהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ידע נהדר, עד כדי כך ידע שהצליח להיות לפני האלוהים שרואים את בנות האדם, שכלל את עצמו עד לשיבורים מדהימים, ימשיך וישפרל את עצמו עד למגדל שראשו בשמיים, אבל לא ירגיש אף פעם פשוט שמסתם צריך להקריב קורבן, שטוב להקריב קורבן, שהקדוש ברוך הוא שהצילני מידם רוצה שאני אקריב קורבן, לא רוצה כיבור. רבה, איזה הוא צדיק ואיזה הוא רשע. זה לדעתי הפשט של נוח איש צדיק. לא כתוב מה הוא עשה שעדיק. מדרש רבה שואל איזה הוא צדיק. אומר המדרש רבה, איזה הוא צדיק, זה הרואה חמה בבריחתה, ורואה חמה בשקיעתה, הוא מברך. איזה הוא רשע, זה הרואה חמה בבריחתה, והרואה חמה בשקיעתה, לא חס ושלום, לא מתלב. ואינו מברך. אני מודה, כשראיתי בפעם הראשונה את המדרש, חדתי שצריך לחפש. מה מברכים? שרואים לך מה בידי לך? איפה מחפשים? שברו לך. חלרוך, חפש. אז הבנתי שאני בדיוק הרשע של המדרש. צדיק זה זה שרואה לך מה בידי לך, ולא רק למשנחו ולשאול מה לברך. זה פשוט לא יכול לא לברך. אז צדיק. והרואה לך מה בידי לך, אז הוא מברך, כי הוא נורמלי, לכן הוא מברך. זה משהו. רשע באחד שיודע בדיוק מה מתי איך. אמרו לכם שלא איך שלא. נוח איך צדיק תמיד. שואה אדירה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה בסדר, אז יהיה בסדר. אז לבנות אל אדון עם תיבה. ועכשיו ידענו, צריך להקריב קורבן. אבל אין ציווי, זכות איכות. לא שמעתי. לא הייתי שם. פשוט, טבעי. פה מתוקן האדם הראשון. כי כל אחד משם. כי כל אחד קשה מאוד. הזמן קצר מאוד והוא מחייב שיעור בפני עצמו. נאמר אותו בקיצור. חטא של אדם בעצם גרם בסיבובם של דברים על כאן. לגבידה של העצמיות, לגבידה של הערומיות. ברמה שהעולם מסוגל להבין את זה, וזה תיקן בעולם לא. אבל היה עוד חטא בעולם. החטא השני היה החטא של חיים. והמצב בעולם עבר פזה מהמצב של אחרי החטא הראשון למצב של אחרי החטא השני. כשהקודש ברוך הוא שאל את אדם הראשון היגע, לפחות ברח. לפחות אמר, יראתי, יערום אנוכי, ויחבד, הוא יתחבד, הוא יתבייש, הוא ברח, כמובן שיש תחבי. כשהקודש ברוך הוא פנה אל קין, אחרי שהוא לימד אותו את תורת האדם והעולם ואת הפתח חטאת עובד ואת כל העניין של אלף הפשוטתו, אחרי שהוא לימד אותו, כשהוא פנה אל קין שדמי אחיו צעקו מן האדמה ושאל אותו אי הבל אחיך, קין לא התחבא, קין לא ברח מאחורי שום עת, קין אמר במצח נחושה לא ידעתי, ועושים, השומר הכי אנוכי, קין כבר היה אידיאולוג של זה. אין תיאור יותר חזק ממה שתיארו חז"ל את התשובה של קין לקדוש ברוך הוא, מההתפתחות או מההידרדרות שקין דרדר את העולם בעוד מכה. ובקיצור מוחלט, נראה רק אותה, היא נמצאת במדרש באמצע העמוד, קי הבל אבי. אמר לו פי לך שריחם עליך ולא הרגך כשנפלת תחתיו ואתה עמדת והרגת אותו. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא אי הבל אחיך, אמר לו לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. אפשר להבין את הפשט השומר אחי אנוכי, לא יודע מה אני שומר עליו. אפשר להבין אחרת לגמרי. לפי הפירוש הזה קין מנסה לברוח, זה כמו בעייפה, זה שומע יותר גבוהה לעבוד.
קין לא מנסה לברוח. קין מנסה לטעון פילוסופיה גדולה. והנה הפילוסופיה. אמר לו, לא ידעתי השומר אחי אחר. אתה הוא שומר כל הבריאות. ואתה מנחשום ידי? נסי להעמיד בו, זה דבר אדיר. תגידי ריבונו של עולם, אתה בטוח שאתה מדבר על הכתובת הנכונה?
אני אחראי על אבו, אתה אחראי עליי.
מי עשה את זה של קין ומלכתו לא שעה ואל הבל ומלכתו שעה? מי עשה אותי יותר מסכן ממנו? מי עשה את העולם כזה שאני אצטרך לעבוד? אתה שואל אותי? על מה אתה מדבר? מי היה צריך לשמור? אני או אתה? אני שומר אחי? שמור אתה. עליו, עליי. אל תכניס אותי לניסיון שאני לא יודע. אם אתה רוצה להכניס לי ניסיון שאני לא אומר לך, אל תבוא לבית שם. זה כבר לא אדם. זה כבר לא היקע. הנה המדרש מתאר את זה בשפה הכי יפה שיכולה להיות. משל למה הדבר דומה לגנב, שגנב כלים בלילה ולא נתפס. לא נתפס. הבוקר, פתוח שואר. אמר לו, למה גנבת את הכלים? אמר לו, אני גנב. ככה מבינים חזל את זה. אני נותר. הוא אומר, ולא משנה שובו, הוא לא יודע שהקודם כל הוא רואה. זו בעיה שלנו בהבנה פרשנית, כי אנחנו יודעים מנקודת הנחה שאנחנו מסתובבים יותר חכמים מכאן. כך זה שככה אנחנו יגשים לפסוק. זה לא דווקא נכון, זה בדרך כלל לא. הוא ידע בדיוק. אמר לו, אני גנב. ולא הנחתי אומנותי. לא תפקידי. אמרתי טוב. אבל אתה אומנותך בשער. למה הנחת אומנותך? הנה, למה לא תפסת אותי בדיוק? ועכשיו אתה אומר לי כך. אף קין אמר כך, אני הרגתי אותו. למה? ברדת לי יתר הרע. אתה שומר את הכל. לי הנחת אותו לאורכו. אתה הוא שהרגתו. יש כאן דבר אדיר. ריבונו של עולם, שלב נוסף בחטאים ושלב נוסף למצבו של האדם עלי אדמו. לא רק היקע בלי תשובה. לא רק פחד ומחויים, אלא ריבונו של עולם, לי אין אחריות על מה שמתרחש בעולם. לא רק את הזהות שלי איבדתי, אלא את חובת האחריות כלפי הזולת המיני. אתה צריך לשמור על שם. את זה נוח לא מתקן. את זה נוח לא מצליח לתקן ולא מסוגל. כל הנוח הגדול הזה, וזה נעבור, חכום בדבר הזה. דבר אחד קשה מאוד, שהזוהר הקדוש מתאר אותו מצד ימין למעלה. הזוהר הקדוש אומר אותו לא כך, אלא אצל אברהם בפרשת וירא. הזוהר הקדוש עושה דבר פשוט. הוא משווה את אברהם לנוח, לא בהשוואות הרגילות של צדיק תמים וצדיק, ובדורותיו ולא בדורותיו. וזש אברהם ויומר האב תספה צדיק עם רשע בסדום. אמר רבי יהודה אמן חמה אבא דרחמנותא כאברהם. מי ראה או האם ראה זקן כרחמנותו ורחמנותו של אברהם. ככה זה. תוראה. ונוח כי ויומר אלוהים לנוח קץ כל בשר ועל לפני עשה לך תיבת עשי גופר. ואיתי. ולא אמר לי מי זה. ולא בא הרח לי. הכל הוא עשה. והוא ברח. הוא נכנס אל התיבה. ואין לי ספק שאחרי הדברים שאמרנו בשעה האחרונה גם אפשר להבין את נוח מאוד. כי בעולם כזה מושחת, עולם שנשארו בו כך הכל שבעה חיות ושבעה שבע חיות ושבע בהימות שלא נעזרו בהם אווירה. עולם שבו כולם באים על כולם. עולם שכבר מזמן אין בו מין על מינו. בעולם כזה נוח מבין שהתפקיד הוא לבנות תיבה ולשוט עליה למחר. אבל השיטה הזאת לעולם לא תתקן גם את חם ואת נען. היא טובה לשם וליתר, אבל לחם היא לא טובה. אבל אברהם, ושאבדה דאמר לי, כשבריחו זעקת סדום ועמורה כי רבה, מי יושב שם? הגנגסטר הזה בן אחי, לא. מי נמצא שם?
בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא זעקת סדום ועמורה גירה בהאזנה והראה מיעצמי ויגש אברהם ויאמר האב נפלא. לפתעי פלאות, מי מקבל אברהם כדי לתקן בעולם? ארץ מנה. הוא יודע להתמודד. נוח לא מסכים. נוח מול כאן נפל שיקור. מרים אותם. צדיק אדיר. יודע לתקן את החטא של אדם. אבל לא יודע. ההפטרה שלנו, שנקרא השבת, על הגאולה המובטחת של רוני הקרא לא ילדה פצחי רינה ותעלי לא חלה, יזכירו את נוח. ויעשו שם את הדבר הכי מורה של שאלה. יאמרו שם, ימי נוח זאת. קחת את נוח הצדיק ולקרוא למפול הראשון. לקחת את נוח הצדיק התמים היחיד בכל הדור ולקרוא למבול לעדי עד ימי נוח. זה שם המבול. הנביא פונה אלינו ואומר לנו את התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא לתקן גם את מה שנוח לא יצא. התפקיד הזה ממונה אברהם. מהתפקיד הזה מתחילה הפרשה של השבוע הבא, שלך לך מארצך, ממולדתך, אל אותה הארץ, שלא תקרא לעולם בכל התורה אל הארץ כנען, שבה מולד האדם חי לא כי הוא יבנה טבע, אלא כי יבעתיו למען אשר יצווה את בניו, שנבחר כי הוא יודע להתפלל גם עצמו. אברהם הזה מתכנס בעזרת השם מתוך המציאות הזאת של אדם ונוח לתיקון הבא שמתחיל בפרשת הבא.